אשרי איש שחושב עצמו כשיריים, לשון שארית, כן? כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה. שהיא נחלת השם. נחלתו, אנחנו נחלתו בדרך כלל על ארץ ישראל. אבל כאן הוא אומר, נחלתו זה לא רק ארץ ישראל, נחלתו זה כנסת ישראל. זה עם ישראל, זה נחלתו. שכל מחשבות לבבו של אותו איש, כן? הגיונותיו, חפצו, שאיפתו, אמונתו, רעיונו, אינם כאים חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה. הוא מביא כאן מאמר מהזוהר הקדוש, להתחסד עם כן דילי. והזוהר כותב שם, מה זה כן דילי? דה כנסת ישראל, זה כנסת ישראל. כן, שילוח הכן, כן. שם בזוהר, שם מעמיקים בסוגיה הזאת, מה זה הכן הזה, אומר? זה כנסת ישראל. הכן, אנחנו כביכול, הכן של הקדוש ברוך הוא. דרכנו, בעם ישראל מתגלה, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל. לכן אנחנו כביכול, הכן, הכן שלו, הכן של ריבונו של עולם. אז הוא אומר, אשרי האדם שהוא כזה. יש במסילת ישרים שהוא עוסק בחסיד. הרב קוק זצ"ל ודאי ודאי שהוא חסיד, כן. חסיד, מה זה חסיד? מתחסד עם קונו, ככה נאמר. אז שם הוא מסביר במסילת ישרים שהחסיד זה בן אדם טוב. מישהו רוצה להיות כאן בן אדם טוב? חוץ ממך, אשר? יש עוד מישהו? קודם כל תהיה בן אדם. קודם כל תהיה בן אדם טוב. אז חסיד זה אדם טוב. אדם שמתחסד עם קונו, ככה בא מסילת ישרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. וכל אדם צריך ללכת בדרך השם. ומה הקדוש ברוך הוא טוב? גם אתה תהיה בן אדם טוב. אז הוא אומר שם הבעל מסילת ישרים, שכל דבר צריך לבחון בו שלושה דברים. הדבר הראשון, מה אתה עושה? הדבר השני, איך אתה עושה? הדבר השלישי, למה אתה עושה? וכל דבר בחיי אדם, שיש לו התבוננות, שהוא מפקח על חייו נאמר, הוא כל דבר צריך לשאול, מה אתה עושה? מה אתה מדבר? דברים טובים או דברים לא טובים? דברים טובים, דבר. דברים לא טובים, שתוק. מה אתה חושב? מחשבות טובות? בסדר. מחשבות לא טובות? אסיר אותה מלבך. או מעשה טוב, או מעשה לא טוב. אז קודם כל, מה אתה עושה? אדם צריך לבחון בכל דבר ודבר, לפני שהוא פועל, לפני שהוא חושב, לפני שהוא מדבר, האם הדברים האלה טובים או לא טובים. אז זה דבר אחד. דבר שני אומר, איך אתה עושה את המעשים האלה? זה דוגמה. אדם נותן צדקה, זה דבר טוב? כל הדעות, זה דבר טוב. השאלה, איך אתה נותן את הצדקה? בשמחה, באהבה, כן, בהתלהבות, או אתה ככה, איך אומרים, אתה, לא טוב לך שאתה נותן למישהו משהו. קוראים לזה, במסילת ישרים, הוא אומר, זה לא מספיק מה אתה עושה, אתה צריך לדעת איך אתה עושה. מה שנקרא בלשון שלנו, איכות העשייה. כן. אז שם אומר שהאדם צריך לעשות מתוך אהבה, מתוך יראה, מתוך כך, הוא צריך לעשות כל מה שהוא עושה. אם זה תורה, אם זה מצוות, אם זה מעשים טובים בין אדם וחברו ואחרים, כל זה מתוך יראה ואהבה. הוא מרחיב שם את הדיבור. דבר שלישי אומר, זה למה אתה עושה? מה הכוונה שלך כשאתה עושה משהו? האם אתה עושה את זה בשביל עצמך? שיהיה לך טוב? זה בסדר. אומר בעל מסילת ישרים. אבל זה לא הכי בסדר. אם אני אשאל, ואני עושה כאן כל פעם משאלים בעניין הזה, מי רוצה שיהיה להיות מאושר בחיים? ירים את היד. מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? ירים את היד. רק אתה. גם אתה רוצה את שאלה. אתה מעוניין גם בדבר הזה. זאת אומרת, רוב האנשים קרובים אצל עצמם, אוהבים את עצמם. והם פועלים על מנת שיהיה למי? לעצמם טוב. בסדר גמור, זה לגיטימי הדבר הזה, אבל זה לא הכי טוב. יש, וזה נקרא אדם אינטרסנט. מה זה אינטרסנט? הוא חושב על מי? חושב על עצמו, זה נקרא אינטרסנט. צדיק. צדיק זה אינטרסנט, הוא רוצה להצדיק את עצמו כל הזמן. אני בסדר, אני בסדר, רוצה שיהיה לי טוב בחיים. יש מדרגה שהיא מעל הקומה הזאת, והמשך הקומה הזאת. האדם אומר, אני רוצה שלאחרים יהיה טוב. אני מוכן לסבול בשביל האחרים. אני רוצה שלכולם יהיה טוב. וקוראים לזה אידיאליסט. כמו הורים טובים, שאוהבים את הילדים שלהם, אז הם מוכנים לסבול בשביל הילדים. לעשות ככה, לעשות אחרת, רק שלהם יהיה טוב. יש אנשים אגואיסטים, מה שנקרא בלשון שלנו, ויש אנשים אידיאליסטים, שהם רוצים שלאחרים יהיה טוב. אומר החסיד, אומר בעל מסילת ישרים, זה אדם שכל כולו לעשות טוב לזולת, לאחרים. במילים של המסילת ישרים הוא אומר, הוא לא רוצה, נאמר, ליהנות מזיו השכינה, כמו שנאמר בהתחלת מסילת ישרים, כן, לבקר בהיכלו וכו', אלא הוא רוצה שלכל עם ישראל יהיה טוב, לכל העולם יש. כבוד השם יתגלה לא רק אצלו, אלא יתגלה אצל כולם, בכל ההוויה כולה, בכל הבריאה כולה. אני רוצה ברשותכם, לצטט כאן את המסילת ישרים בעניין הזה. מי שמתכוון בעבודתו, כותב כאן המסילת ישרים, לתאר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, כן? לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, שיהיה מבסוט, שיהיה שמח, שיראה רק טוב, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, אומר בעל מסילת ישרים, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רע, זה בסדר. זה בסדר גמור. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אדאג לעצמי, מי ידאג? אכן, לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה בכוונות של האדם. עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. ככה מסביר המסילת ישרים. מהי הקומה הנוספת שאליה החסיד והצדיק צריך לשאוף? הקומה המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. רק בגלל זה. כבודו של מי? שלי או שלו? שלא. כבוד השם. כבודו של הקדוש ברוך הוא יגדל בעולם. מה זה כבודו של הקדוש ברוך הוא? כבודו, אני למדנו את זה כבר כמה שורים, אולי נחזור על הרעיון המרכזי. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ, כבודו. כבודו מלא עולם. מה כבודו הזה, כשאנחנו מזכירים את המילה כבודו, למה אנחנו צריכים להתכוון? מה מסתתר מהמילה אחרי המילה כבוד או כבודו וכו'. אז מסבירים חכמים, כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. טוב יצר כבוד לשמו. אנחנו אומרים את זה בתפילה. טוב יצר כבוד לשמו, כן. שמו של הקדוש ברוך הוא, כן, זה רצונו בשמו. של המילה שמו, דרך אגב, בריך חכמים, זה גימטרי הרצון. כן. הרצון של הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמותיו. כלומר, לא כל הרצון הוא אינסופי, אני מדבר, אבל מידותיו של הקדוש ברוך הוא. הם מתגלות בשמות של הקדוש ברוך הוא. כן, כבודו של הקדוש ברוך הוא זה רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. איפה רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא, מי יודע? שאלה. נו, איפה רצונו של הקדוש ברוך הוא נמצא. באיזה מקום? בתורה. בתורה, יפה מאוד. נכון, התורה זה גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. כן. לכן באמת נאמר על התורה, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. באמת התורה זה גילוי רצון השם אלינו, אל בני האדם. התורה מלשון הוראה, היא מורה לנו איך לחיות, איך להיות בן אדם טוב, נאמר. ככה זאת היא התורה, זה עניינה של התורה. אבל לא רק בתורה. איפה עוד מתגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא? כאן, איפה זה כאן?
בעולם.
בכל מקום ומקום, הרי כל הבריאה כולה זה יצירה של הקדוש ברוך הוא, בריאה של הקדוש ברוך הוא, כן. זה כבודו מלא עולם. ובלשון החכמים, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. בחסידות עסקו בזה הרבה, בסוגיה הזאת, בעל שם טוב, לך צדיק לברכה, ותלמידיו, אבל לא רק בחסידות, גם המתנגדים, בכל יהודי ויהודי. שבכל דבר בעולם יש טוב. עצם העובדה שהדבר הזה קיים, סימן שיש בו טוב, אחרת אולי היה קיים. כן? כל דבר שקיים בעולם, גם מה שנראה לנו כדבר לא טוב, מאחריו מסתתר דבר טוב, עצם העובדה שהוא קיים. אין דבר שקיים בעולם שזה לא מרצונו של הבורא, הוא מלך ומלכותו, בכל משל, הוא מושל בכל, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. לכן, בכל מקום באמת הרצון של הקדוש ברוך הוא קיים. אנחנו כבני אדם צריכים לגלות את הרצון הזה, את הכבוד הזה. כל העניין שלנו שכבוד השם מתגלה בעולם, על ידי מעשינו, מידותינו, תלמודינו, מצוות, תורה, מידות טובות, כל זה. קוראים לזה בלשון התורנית לקדש שם שמיים. כל העניין שלנו לקדש את שמך בעולם, נקדש, אנחנו כולנו, כל עם ישראל נקדש את שמך בעולם. אבל איפה נקדש את שמך בעולם? איפה מתקדש? איפה מתגלה כבוד השם בעולם? אז זה אומר כאן בעל מסילת ישרים. כבוד השם מתגלה בעולם על ידי כלל ישראל. נכון, גם פרט ישראל, כאדם פרטי, ההתנהגות שלך אתה יכול לקדש שם שמיים. אבל זה מדרגה פרטית. אבל כבוד השם באמת לעיני כל, לעיני כל האנושות כולה, זה על ידי כל עם ישראל ביחד. קידוש השם על ידי הכלל, פה מתגלה כבוד השם בגדול, כן, לפני כולם. ואיפה זה, באיזה ארץ? נו, נשאל אתכם שאלה. באיזה ארץ מתגלה כבוד השם בעולם? מה אתם מסתכלים עליי ככה? ארץ ישראל. ארץ ישראל. אז זה אומר בעל מסילת ישרים. אני רוצה להקריא לכם. הוא היה ציוני גדול. עוד אז לא הייתה התנועה ציונית. אבל ציון, במושג ציונות משות ציון, כי בציון תצא תורה או דבר השם מירושלים. זה היה, אלה כל החכמים, מאברהם אבינו, אפשר להגיד, עד היום. שהבינו, חיו, נשמו, האמינו, פעלו, לעלות לארץ ישראל, לחיות כאן בארץ ישראל. קום, לך לך אל הארץ אשר הרקע. שם אשך לגוי גדול, שם נברכו בך כל משכונות האדמה. אז אומר בעל המסילת ישרים, לגבי גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא, בגדול נאמר, כאן בארץ ישראל. אומר ככה, ודבר זה בירו בתנא דבי אליהו זכור לטוב. כן, יש מדרש של בית מדרשו של אליהו הנביא, כל כולו אהבת ישראל. מי שמכיר את המדרש תנא דבי אליהו, כן. כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו, שהוא באמת לומד תורה, הוא מתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא. ואמרנו, כבודו של הקדוש ברוך הוא זה גילוי הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם. ועל כבודם של ישראל, כי דרך עם ישראל מתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. כל ימיו, כל חכם כזה, הוא מתענח, הוא כואב. למה? גלות, בגלות כבודנו, שם יש חילול השם. אין שם קידוש השם. הוא מתווה, הוא מצר לכבוד ירושלים. ירושלים שהולכת ונבנית, בונה ירושלים השם. כל יהודי באשר הוא שם, לאורך אלפי שנים, מתפללים, מצטערים, כואבים, ורוצים לעלות לירושלים, לבנות ולהיבנות כאן בירושלים, עיר הקודש, ולישועה שתצמח בקרוב. ומהי הישועה? קיבוץ גלויות, זה הישועה. לבוא לארץ ישראל. ולכינוס גלויות, כותב כאן בעל מסילת ישרים הרמח"ל. זה אנחנו, הדור שלנו. ברוך השם, אנחנו קיבוץ גלויות, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. פעם היינו מפוזרים ממש בתור, כמעט כולם, קומץ יהודים חיה בארץ. היום 6 מיליון יהודים. טוב להודות להשם, צריך להגיד תודה רבה. אנחנו רק בתחילת הדרך, עוד יגיעו כל עם ישראל בעזרת השם. כן. אדם כזה זוכה לרוח הקודש בדבריו. ככה אומר המסילת, תנא דבליהו, מביא את זה המסילת. זוכה לרוח הקודש בדבריו. זה הרב קוק, זכר צדיק לברכה. שאין ספק שהייתה לו, הייתה ברוח הקודש. אבל רוח הקודש שבו הייתה, לא בגלל שהוא היה תלמיד חכם עצום, למד תורה וקיים תורה והלך בדרכי השם, אלא הייתה לו אהבת ישראל גדולה. אהבת ישראל ואהבת השם יתברך, של אותו עניין, ישראל ואורייתא, וקודשא בריך הוא חד הוא, הכל עניין אחד. מכאן הוא זכה לאותם אורות, אנחנו קוראים אורות, אורות, אורות. מכאן זה נובע, זה המאמר שאנחנו עוסקים בו כרגע. כן, הוא אומר, מי ששם אותו כשיריים לכנסת ישראל, דהיינו, כי הוא אוהב את ישראל כל כך, הוא מחובר לעם ישראל כל כך, וכל מחשבותיו, וכל הגינותיו, וכל עניין בגאולת ישראל, וישועת ישראל, ואהבת ישראל, זה מדרגה שאליה הגיע הרב זצ"ל, ואנחנו... כי עם ישראל צריכים ללכת בדרכו. בואו נראה בהמשך. הוא אומר, כל התחייה הלאומית שלנו היא קשורה במהלך הזה, אם נצא מהאינטרסנטיות ונהיה אידיאליסטי. כן, הוא כאן מדבר על העניין הזה. ההכרה הפנימית שאיננו שריגים, שריגים זה ענפים, כן, מעץ חיים רב דליות ושגי פרי, עם ישראל משול לעץ עתיק, את זית עתיק, נאמר ככה. כולנו ענפים, כולנו עלים, כולנו חלק מהעץ הגדול הזה, שנקרא כנסת ישראל, עם ישראל. שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, דהיינו בכנסת ישראל, בכלל ישראל, איננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים. מי שרוצה להיות אדם שלם, שלם באמת, מישהו מעוניין כאן, תהיה אדם כללי, אידיאליסט. שלם זה לא אומר אדם שחושב על עצמו ואוגר לעצמו ממון וכספים ורכוש ודברים כאלה. זה לא שלם. שלם באמת מחובר אל הכלל, לכלל ישראל, לכלל העולם. זה נקרא אדם שלם. אז זה מה שהוא אומר כאן הרב. הוא רוצה לחיות חיים יותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח, לא רק בהווה אלא גם בנצח. כן? הוא צריך להיות אדם כללי. והיא הגישה הזאת, להיות אדם כללי שייך להכל, היא תביא את תחיית האומה למגמתה, היא ואך היא תקיץ את הקץ שאליו אנו הורגים, ותיתן לנו חוסן ישועות, בעזרת השם. הרב כותב את זה לפני כ-100 שנה. אני רוצה כאן אולי הערה קטנה בעניין הזה. היום, כשאנחנו מתבוננים בדור שלנו, שצריך ללמד עליו הרבה מאוד זכות, אבל יש שני מבטים, נאמר. מבט אחד הוא מבט חיצוני. באופן חיצוני, כשאתה מסתכל על הדור, אתה רואה, הדור הוא לכאורה דור חומרני. אנשים דואגים למי? דואגים לעצמם. כל אחד דואג לפרנסתו, לביתו, למשפחתו, להצלחתו וכל הדברים. ככה זה נראה על פניו, באופן חיצוני. אבל אנחנו כבר למדנו ולומדים, וצריך ללמוד מי שלא למד. שאל לנו להסתכל רק בחיצוניות. צריך גם לדעת להתבונן בפנימיות, במגמה הפנימית שמסתתרת מעבר לעניין החיצוני. נכון שהיום הדור שלנו, התפקיד של הדור שלנו, הדור של ההורים שלי, שעלו לארץ עוד לפני השואה, היו חלוצים, ובאו ובנו כאן את המולדת, ברוך השם. אנחנו דור שקוראים לו דור הבנאים. או, אני אומר, בקימיתא דבדיחותא, אבל פעם היה ארגון כזה, אני לא יודע אם שמעתם, הסתדרות. מישהו שמע על ההסתדרות? הסתדר בחיים. הסתדר בחיים. אנחנו בונים את הבית, הבית הלאומי, אבל לא רק הבית הלאומי. כל אחד הבית שלו דואג לבית שלו. אנחנו בשלב הבנייה, פועלי הבניין של עם ישראל, זה הדור שלפנינו והדור הזה. אני מוכרח לומר כך, בגילוי לב, אני כשאני נוסע בכבישי הארץ, ואני מסתכל, אני כל כך שמח, איזה כבישים, איזה דרכים, איזה ערים. לאחרונה עברתי דרך מודיעין, העיר מודיעין, איזה עיר, משהו, משהו. מותק של עיר, משהו, כל בית שם פנינה, רחובות רחבים, אבל לא רק מודיעין. אתה רואה, בכל הארץ, הארץ מתפתחת בצעדי ענק, אפשר לומר כזה. וצריכים להיות, אסור להיות כפויי טובה. צריכים להגיד תודה רבה, ריבונו של עולם, שאנחנו זוכים לחיות בארץ שהולכת ונבנית, הולכת ומתפתחת בצורה מדהימה, אפשר לומר, בצורה מדהימה. ועוד כמה שנים עוד יותר בעזרת השם נראית את הארץ. אבל ההתחלה הייתה קשה. ההתחלה הייתה בקושי, כשבאו החלוצים, מה הם חיו באוהלים, חלק מהם בחושות, מה היה, בדרכים, איזה דרכים, היו שבילים, לא דרכים. כן. היום הארץ התפתחה. זה נקרא דור, הדור שלנו בונה את הבית, הבית הלאומי. אבל צריך לדעת, בית זה לא מספיק. צריך גם תוכן בתוך הבית. משמעות לתוך הבית. איך אומרים חז"ל לגבי תוכן של בית? שאוהבים, אפשר לחיות על חודה של חרב. שלא אוהבים, כל ההרמונות שבעולם לא יספיקו לשני אנשים. אי אפשר להיות. ככה חז"ל אומרים, מסכת סנהדרין מביאים את הדבר. אנחנו רוצים גם רוח. לא מספיק חומר. החומר לא, זה צריך שיהיה גוף בריא, בסדר. אבל גם נפש בריאה. גם הצד הנשמתי, הצד הרוחני. אבל האמת שזה תהליך, זה לא מקרה הדבר הזה. והדור שלנו הוא דור באמת שבונה את ה... הוא אינטרסנט מטבעו, כי מי שעוסק בחומר, הוא עוסק באינטרסנטיות. הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה להיות מבוסס, הוא רוצה אני כל הזמן. אבל הדור הזה מכשיר את הקרקע לדור שיבוא אחרינו. הדור שיבוא אחרינו כבר היום באיזה מידה, הוא מבין כבר שזה לא מספיק חומר. אם אין אני לי, מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? האם אני חי רק בשביל עצמי? מה אני? אדם שחי רק לעצמו יש לו סבל גדול. בחסידות אומרים ככה, שיש, אם נאמר, מאחד עד עשר, סולם מצבי הרוח, נאמר, של האדם, אז בחסידות אומרים, כמה שאדם חושב על עצמו יותר, הוא יותר עצוב. כמה שהוא אינטרסנט יותר, אז הוא יותר עצוב. נאמר, אם מתוך עשר מחשבות אדם חושב על עצמו, נניח, שש מחשבות על עצמו, שש מחשבות. האדם הזה בדיקי, לא דיכאון, אלא דיקי. למה יש לו עוד ארבע מחשבות כלליות? כן? ואם אדם רק חושב על עצמו, אז בכלל יש לו בעיה, כן? הוא מכונס בתוך עצמו, הוא מתנתק מהסביבה, מהעולם, הוא כל הזמן רק חושב על עצמו. כן. וההפך, כמה שהאדם הוא יותר כללי, חושב על הכלל, לתת, להתחסד, להיטיב עם הזולת, אם זה המשפחה, אם זה החברים, אם זה עם ישראל, אם זה האנושות, כל אחד במדרגתו, אדם כזה הוא מאושר יותר. למה? כי הוא חלק ממשהו? הוא מתחבר, הוא לא איזה עבר מדולדל ומת. ואנחנו בסולם החיים עולים ויורדים, עולים ויורדים, ככה בדבר. אז זה מה שהרב אומר, כשאדם כללי הוא חי חיים רעננים, חיים אמיתיים, חיים נכונים. נכון שהדור שלנו עדיין הנושא החומרני הוא תופס מקום מרכזי, אבל זה לא לעולם, לא לנצח. הגיע הזמן שהדור יתרומם, מתוכו כמובן, ויבין שהבית הוא חשוב, אבל התוכן של הבית, המשמעות של הבית, הערכים שבתוך הבית, נאמר ככה, הם יותר חשובים אפילו מהבית לפעמים. כן, זה הדבר יותר חשוב. כן. על זה מדבר כאן הרב. כן, אנחנו צריכים להבין להאיר את הנקודה הפנימית, את הצד הרוחני, כן, שבתוך ההוויה, בתוך המציאות החומרנית שאנחנו נמצאים בתוכה. בוא נראה את זה בתוך. השרידים אשר השם קורא, אותם שרידים שדיברנו עליהם, חושב איתם כשיריים לשרידים, הכוונה היא לאותם צדיקים. צריך לדעת ולהבין, החברה האנושית בכלל, וגם עם ישראל בפרט, הוא לא שווה. הוא שווה כבני אדם, אבל בתוך החברה יש אנשים מדרגות, מדרגות, מדרגות. ויש אנשים שהם כל כולם קודש. רוב האנשים עוסקים באמת בעניינים הפרטיים שלהם. אבל יש אנשים שמקדישים את עצמם אל הכלל, כמו הרב קוק זכר צדיק לברכה, כן? שקידשנו בקדושתו של אהרון. או לא דווקא כהן, אבל יש אנשים אידיאליסטים. בכל דור ודור יש אותם אנשים צדיקים, אידיאליסטים, שטובת הכלל לנגד עיניהם. לא רק טובתם העצמית, אלא טובת הכלל. השרידים אשר השם קורא, חסידי הדור הוא קורא להם, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון. לא להסתכל רע, לא לחפש רע, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל. כמו שחז"ל אומרים בפרקי אבות, צריך ללמד זכות על כל האדם. לא לחפש את הגריעות שלו, לחפש את הטוב שבו. כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו הייתה לו עין טובה. מה זה עין טובה? הוא מחפש את הטוב בכל דבר. ככה צריך זה השרידים, אבל דרך אגב, זה לא רק השרידים. כל יהודי ויהודי. ככה ראיתי בספר תומר דבורה של הרמק, רבי משה קרדבר, זכר צדיק לברכה, אומר, שכל יהודי ויהודי צריכה להיות מידת הענווה. עכשיו, מה זה מידת הענווה? עין טובה? בין השאר, כן. סבלנות, עין טובה, לחפש את הנקודה הטובה אצל כל אדם ואדם. וההפך, לא לחפש את הדברים הגרועים, ולא לחשוב על הדברים הגרועים. לא על המשפחה, ולא על החברה, ולא על... אדרבה, לחפש את הנקודת הטובות. אני נוהג לספר סיפור שבשעתו, לפני שנים רבות, כשהייתי עד נער, הייתי בן 16, הייתה מלחמת קדש. אתם כבר עוד לא נולדתי, רוב רובם של התלמידים. באותו זמן אני חייתי בקיבוץ ושברתי את ה... הייתי ספורטאי והייתי קופץ לקפיצה משולשת. יש לי קפיצה משולשת. ואני בתוך כדי הקפיצה הקמתי את הרגל ושברתי את הרגל. והשפיזו אותי בבית חולים הדסה, בלינסון, סליחה, בלינסון, יד פתח תקווה. זה היה לפני המלחמה, קיים לפני המלחמה, והרופאים אמרו, אתה צריך לשכב כאן קצת זמן, עד שתוכל להעביר. ואותו, אני למדר במלחמת קדש, כי אז סילקו אותי מבית חולים, פתאום פרצה המלחמה, כל מי שלא היה מיותר, זרקו אותה. באותו הזמן, כשהייתי כמה ימים, היה שם באותה בית חולים, היה שם אדם אחד שנכווה קשות. כל הפנים שלו נכוו. והפנים שלו זה כמו שלד. בלי אוזניים, בלי אף, זה היה מפלצת, ממש. ואנשים לא יכלו להסתכל לכיוון שלו, והוא היה מסתובב ככה במחלקה עם הקביעות שלו. עד היום זוכר את שמו, שמו חי. הוא נראה כמו מת, אבל קראו לו חי. זה היה שמו. ולא יודע למה, אבל התחלנו לדבר בינינו. וראיתי, קשה להסתכל על הפנים כאלה, אבל מה, היו לו עיניים כחולות כמו ים. משהו מיוחד. אז התרכזתי בעיניים שלו. לא חיפשתי את כל מה שמסביב. יכולנו לדבר חופשי, בלי שהדבר הזה יפה. נזכר בנקודה הזאת. הרב כותב, כמה הוא אומר? לחפש רק את הטוב בכל בן אדם בן אדם. ולא לחפש את הדברים הרעים אצל האחר. כל אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין בן אדם בלי חסרונות. אבל לחפש את הרע, זה עושה לך רע. לחפש את הטוב, שיהיה לך עין טובה. זה מה שכותב כאן הרע. אין להסתכל בשום גירעון, בשום צד שלי של כל נפש מישראל. הדבקת איזה דבר, סליחה, הדבקה, אני הייתי כאן מקריאה, הדבקה באיזה דבר בצור מחצבתה, כי אם לעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ברום גובעה ובעילוי קדושתה. הנקודה הכללית, כל יהודי ויהודי זה כמו כל עם ישראל. ככה צריך לראות. אתה יהודי, אתה עם ישראל. היה איזה גוי אחד, אם אינני טועה, קורא לו טולסטוי, היה סופר מפורסם ברוסיה, מלחמה ושלום, מי שקרא את הספר שלו, ספר מרתק, אב קרס כזה, בילדותי קראתי את אין אחר. אז הוא אמר, אני רואה יהודי, אני רואה נצח. כל יהודי הוא רואה את הנצח. לא רק הוא, אנחנו גם צריכים לראות את זה ככה. כל נשמה ונשמה של יהודי, גם כשיש לו קליפות כאלה ואחרות, צריך לראות בזה את כל עם ישראל. דרך אגב, אני מוכרח לומר, לצערי הרב, אבל זה ככה היה. אנחנו למדנו את זה בדרך הכי קשה, בשואה. בשואה לא התחשבו באיזה הצטלה אתה. האם אתה עם כיפה או בלי כיפה, אתה אומר שאתה יהודי, אתה אומר שאתה לא יהודי, אתה לבוש ככה, לבוש אחר, אתה רב, אתה לא רב, אתה צדיק, לא צדיק, את כולם, אתה יהודי. כל יהודי ויהודי בשואה הוא כנגד כל עם ישראל. כי אותו צורר היהודי אם רצה לשרוף את כל עם ישראל. ובשבילו כל יהודי זה היה כל עם ישראל. לכן גם רדפו אחרינו לאן לא הגיעו. כי הבינו שכל יהודי זה כמו כל עם ישראל. סליחה שאני מביא את הצד ההפוך. כשונאי ישראל שהם הבינו, האנטישמים. ככה גם היום, האנטישמים שונאים יהודים, כי בשבילהם כל יהודי זה כל עם ישראל. אבל הרב כאן אומר הפוך בדיוק. אנחנו כיהודים וכבני אדם צריכים לראות בכל יהודי ויהודי, למרות שהוא אדם פרטי, לראות בו את הכלל. לראות בו את העניין של כלל ישראל. להעלות את הנקודה, כל ישראל ערבים זה לזה. כן. שהוא מגיע לדרגה שהוא מתחת לפי נפש בהמית, כלומר שהוא מגיע לדרגה שהוא כל כך קרועה מבחינת הבחירה שלו, הוא לא מגיע לדרגה שהיא מתחת לנפש הבהמית, איך אתה יכול להתייחס ליהודי כזה, שהוא ממש מגיע לדרגות בחירה כל כך קרועות? אתה שואל אותי? כן. שואל את הרב, מה אתה שואל אותי? הוא אוהב. הוא לא מתחיל מהפרט. אין סוף של חסרונות. גם דרך אגב לעצמך, אני לא מכיר אותך כל כך. אבל נכון או לא? אבל תסתכל על עצמך לא כפרט, כחלק מהכל. כחלק מהכל, עם כל החסרונות שלך. ואני מניח שיש לך פה ושם גם החסרונות, כמו לכל אחד. אתה חלק מהכל, אתה עם ישראל. אתה כלל ישראל. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. יש בגרת המפורסמת, בגרת תקנה של הרב, שהוא שואל אותו, הוא מביא את השאלה הזאת, איך אפשר לאהוב את אלה שמחללי שבת ולא הולכים בדרך השם וכל התיאורים שאנחנו נקרא. כשאחד הרבנים הגדולים באותה תקופה, הרדב"ז, זכר צדיק לברכה, שואל את הרב קוק זצ"ל, אז הרב אומר לו שם תשובה, זאת היא גם תשובתי אליך בעניין הזה. הוא אומר, שאלה מה אתה רואה? מה אתה מחפש? אם יש לך עין נשמתית, ואתה רואה את הבן אדם, אתה לא רואה את החיצוניות שלו, אלא אתה רואה את הפנימיות שלו, את הנשמה שלו. אתה רואה את, את הדבר, את, הטבע שלו, מה שנקרא, הדבר שהוא נולד אליו. אני בדקתי את זה. כל תינוק ותינוק עם נשמה טובה. נולד עם נשמה טובה. אחרת אולי אלוקים נתן בהם. נשמה תורה שנתת בי. הוא נתן לך תרגיל, יעזור לך להתמודד עם אנשים כאלה. אתה אומר לפעמים נשמה תורה שנתת בי. כל בוקר. יש מישהו שמציק לך? מציק לך? או אתה רואה אותו בעין לא טובה? כמו עכשיו, אמרת לי. כן. אז תגיד, נשמה תורה שנתת בו. תגיד, תגיד. בו. במי? במי שעכשיו דיברת עליו לשון הרע. למה? כי הוא נותן את הנשמה. מי נותן את הנשמה לאדם? ריבונו של עולם. כמו שהוא נתן לך, הוא נתן גם לו. עצם העובדה שהוא חי עם כל הקוצים שלו והקליפות שלו וההופעה החיצונית שלו וכל הדברים האלה, יש לו נשמה טובה. כי הנשמה מאלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, כתוב. בכל אחד מאיתנו תהיה נשמה טובה. אז אומר הרב שם באותה איגרת הקנה, אם אתה מסוגל להבין את זה, ולמרות שהאדם, ההופעה החיצונית שלו, היא לא כל כך יפה, להבין שיש לו נשמה טובה, ולאהוב אותו, אשריך מה טוב חלקך. אבל אם לא, הוא אומר, יש הצד הטבעי שבאדם, האלוקי שבאדם, והצד הבחירי של האדם. ומה, איך הוא מתנהג? לפעמים אדם מתנהג לא יפה. אם אתה רק מסתכל על הבחירה שלו, ולא על הטבע שלו, לא על המהות שלו, קשה לך מאוד. אתה לא יכול, איך אפשר לאהוב אדם כזה שהוא מתנהג בצורה כזאת פרועה, או בצורה כזאת לא אנושית, או בצורה כזאת לא דתית, או כל אחד לפי מדרגתו. למה אתה לא מסוגל לעבור מעבר ללבוש, מעבר לבחירה שלו? להבין שיש כאן דבר מהותי, זה העיקר באדם. העיקר באדם זה העובדה שהוא בן אדם, שאיך הוא נוצר בן אדם, אלוקים עשה אותו בן אדם. אתה מבין? ובאמת הוא אומר שם הרב, שמי שלא מסוגל לזה, לא כל אדם מסוגל לראות את הנשמה הטובה מאחורי הפרצוף המכוער כמו אותו. אז הוא אומר, זה יש לו בעיה. באמת הוא מחלק את העולם לשחור לבן, לצדיקים ורשעים וזה, ועולם... עולם קשה נורא ככה, עולם... אז אני מאחל לך בעזרת השם, שאם יש לך איזה מישהו כזה שאתה רואה בו רק רע, אז תלמד לעבור את הקליפות ולראות את הנשמה הטובה שלה. דרך אגב, זה א' ב' בחינוך, מי שרוצה לעסוק בחינוך, ידוע, בחינוך יש ילדים שובבים, יש ילדים פחות שובבים. ויותר נכון, בכל כיתה יש מה שנקרא מופרעים. למה קוראים להם מופרעים? אתה למדת בית ספר פעם. יש שם כמה מופרעים, חוץ ממך. אז זה משהו מיוחד. לציין זה. טבעי, ילדים שאוהבים. יש מחנך טוב, מחנך לא טוב. המחנך הטוב, כשהוא רואה ילד שהוא מפריע, והוא שובה, אז הוא מבין שהילד הזה יש לו בעיות. הוא בהפסקה תופס אותו, משוחח איתו. מברר, אולי חסר לך אהבה בבית, אולי פה, אולי שם, אני לא יודע, הוא מוצא דרך אל ליבו. למה? הוא רואה שהילד הזה יש לו נשמה טובה, למרות שהוא מתנהג לא יפה. מחנך לא טוב, מה הוא עושה? תעוף מכאן. נתק איתו מגע. לא, איך אומרים? שולח אותו. אנחנו גם מחנכים, כל אחד מאיתנו. אתה רואה חבר שהוא גם בסדר. ללמד עליו זכות. ולמד זכות על כל האדם. אומרים חזל, מה זה כל האדם? אם אתה רואה את כולו, אתה יכול ללמד עליו זכות. אבל אם אתה רואה את חלקו, רק את החלק הלא טוב, אתה לא יכול ללמד עליו זכות. תראו אותו כאן. יש לו צדדים כאלה, יש לו צדדים כאלה, בוא נלמד עליו זכות. זה הרב קוק זצ"ל, האוהב הגדול, כן? בכלל, שאוהבים מלמדים זכות. ילדים שאוהבים, ההורים שאוהבים את הילדים שלהם, כל הזמן מלמדים עליהם זכות. לא שהם לא רואים את חסרונותיהם, אבל אוהבים אותם. גם כשהם שובבים אוהבים אותם, בכל מצב. האהבה הבלי גבולית אל האומה, הם החיים שלנו, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. כמו שהקדוש ברוך הוא לא הביט אבן ביעקב, גם אנחנו לא לחפש דברים רעים בעם ישראל חס ושלום, רק דברים טובים. מתנסים אנו מעל כל מחשבות השטנה של ההבנה השטחית, כמו שדיברנו עכשיו, שתופסים בה מוסרים וממרים מיוחדים, כאלה פעמים אומרים מאמרים, מסנך השם אסנה, לרעים ולרשעים, כל הזמן מתיחים בוץ בעם ישראל, חס ושלום. בשום פנים ואופן לא. שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים, כל המאמרים האלה, ומלאי רצון ושיקועי טל חסדים אדירים, איננו שווים לחבק בזרועות האהבה את כל הנשמה לבית יעקב. את כל בית יעקב וכל אחד ואחד מבית יעקב, גם כשהוא לא שייך לזרם שלך, וגם כשאתה לא מסכים איתו, צריך לחבק אותו, לאהוב אותו, כמו שהקדוש ברוך הוא אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, החפצה לראות בשמחת גוינו ולהתעלל עם נחלתנו. דווקא מתוך האהבה הנאמנה, מתוך רחשי הכבוד היותר מסורים, בכל חום רוח ונפש, איננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצווה. אתה רוצה שעם ישראל ישוב בתשובה, תאהב אותו. תאהב אותו כמו שהוא. אז באמת תוכל לקרב אותו. אבל אם אתה מתחיל לדבר בגנותו חס ושלום, לא תוכל לקרב אותו. כן, זה הרב קוק זצ"ל, תשובה מאהבה. איננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצווה, אל הקודש והאמונה, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, אל אור השם אלוקי ישראל המופיע על עמו ועל ארצו, לעדי עד בגאון הזו. וכאן הרב קורא, וזה מתאים קצת לימים שלנו, מדברים לצערנו הרב, לשון הרע, אלה על אלה וכו'. נתרחק נא מכל תינה, תינה זה סינה, יש מחשבה רע על מישהו, קוראים לו תינה, יש לו תינה עליו. נתרחק נא מכל תינה, נתרומם מכל קטנות מוח ולב, נתעלה מכל שנאה וקנטוריה, נספוג נא את האהבה הרעננה ממקור עדנה, נרכיב את ענפי החסד על שורשי הדעה, את הוד החופש על הדרת השיבה, של האימון של כבוד הורים ומורים. זה קודם כל, לכבד את ההורים, לכבד את המורים, לכבד את אלה שמשפיעים, אשר לעם עתיק אציל ואיתן, הכוונה היא לעם ישראל, אשרנו מה טוב חלקנו. לתחייה איתנה זו קרואים אנו ואליה נבוא, ארץ אבות החמודה, ארץ חיים לנו, היא תכשירנו לעילוי אלוהים זה, אלוקינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. במהרה בימינו, אמן. יישר כוח.